זה נראה כאילו עברו מאז שנים רבות, אבל רק לפני מספר חודשים חגגה האנושות סיומו של עשור. הכוסות הורמו, הסיכומים סוכמו והתחזיות נצפו, ואז באה הקורונה וטרפה את הקלפים האנושיים והטכנולוגיים. לפתע העולם שלם נאלץ להתמודד עם סיטואציה חד פעמית שבה אנשים רבים נמצאים בהסגר ואינם יכולים לעבוד, להיפגש או אפילו סתם להתחבק. אומרים שבפוליטיקה אין וקום, אבל החודשים האחרונים הוכיחו לנו שגם בטכנולוגיות אין וקום, ובמקום שבו הקשר הבין האישי היומיומי נעצר, צמחו טכנולוגיות חדשות ופרדיגמות השתנו. שלום, שמי רון קסלר, ואני מנהל תחום הדיגיטל של קבוצת אנשים ומחשבים. אתם מאזינים לפודקאסט שלנו, אנשים ומחשבים, ואנחנו שמחים להתחיל היום סדרה של פודקאסטים, הסקטים, בשם קורונה אקזיט, שתעסוק בהשפעות הקורונה על עולם הדיגיטל. נעסוק בתחומים שונים ומגוונים, עם כפפות ואלכוג'ל כמובן, שהקורונה נגעה בהם ושינתה אותם לפחות זמנית, ואולי אפילו באופן קבוע. ננסה לבדוק האם הדיגיטל הוא הקטר שיוציא את הרכבת של העשייה שתקועה מאז פרוץ המגפה, ואיך בכלל כל זה ישפיע על השיגורות הקטנות והגדולות שהיינו כל כך רגילים מהן. המסע שלנו יעבור בתחנות רבות, טכנולוגיות, רשתות חברתיות, הוראה, מוזיקה, פוליטיקה, ועוד תחומים שבלילה ההוא, שבו התחלפה הספרה 2019-2020, אף אחד לא חשב שהשינוי שעומד לקרות בהם יהיה כל כך גדול. אגב, זה פרק מספר 100 של פודקאסט אנשים ומחשבים, אז אתם מוזמנים יחד איתנו להרים כוסית, להתרווח ולהאזין. מתיח ומתחילים. קורונה אקזיט, על השפעת הקורונה על עולם הדיגיטל. מגיש רון קסלר. עורך ראשי יהודה קונפורטס. שלום לחגית קליינמן, מנהלת ויועצת אסטרטגית לרשתות חברתיות.
שלום רון קסלר.
שלום רב. קודם כל אנחנו מאוד שמחים שבהזדמנות זאת, שלמרות שאת בדרך כלל כותבת, הפעם אנחנו, יש לנו את הזכות לדבר איתך בפודקאסט שלנו, ואנחנו באמת רוצים לעסוק קצת בהשפעות הדיגיטל על עולם הקורונה, מה יישאר, מה לא יישאר איתנו, ורצינו לדבר קצת על רשתות חברתיות. שהם בעצם ליבת, בעיניי לפחות, ליבת הדיגיטל. ונתחיל במידת הנפח של השיח ברשתות החברתיות, מה היה הנפח בעצם?
הקורונה, איך אמרת, ליבת הדיגיטל זה הרשתות החברתיות, ליבת כן. הקורונה הייתה הרשתות החברתיות. הם היו בעצם שחקן מפתח. מפייסבוק שראו איך אנשים שכבר נטשו את הפייסבוק חזרו אליו, כנה לגבי האינסטגרם, קבוצות הוואטסאפ שגדלו פתאום לקבוצות עבודה שונות שלא היו קודם, וכמובן הזום שחדר בשערה אלינו. יש לציין שהזום היה גם לפני הקורונה, אבל תפס תאוצה בצורה בלתי רגילה, וילווה אותנו עוד הרבה קדימה.
כן, אז הוא סוג של סוס שחור, סוס השחור של הדיגיטל בעולם הקורונה בעיניי. הוא באמת הפך להיות ממשהו שככה לא הרבה ידעו מהו, והיום אין אחד שלא יודע מי הוא.
ממש ככה, ואני יכולה להשוות את זה לצונמי שהיכה בתאילנד, עד אז לא ידעו בכלל מה זה צונמי, הזום היה, הוא היה נוכח, אנשים השתמשו בו, בעיקר במקומות עבודה, והיום זה הפך להיות כלי חברתי, כלי לספורט, כלי לעבודה, כלי ללימודים. האוניברסיטה הפתוחה שתמיד התנהלה בדיגיטל, פתאום אנחנו רואים היום שהרבה מאוד אקדמיים ומוסדות אקדמיים משתמשים אקדמיים משתמשים בזום.
כן.
וכמו שאמרתי קודם, זה התחיל עם הקורונה, וזה ימשיך ללוות אותנו וישפיע על אורח חיינו. אני חושבת שהזום זו הרשת החברתית, והיא רשת חברתית, שתלווה אותן ותשפיע על כל אורחות החיים שלנו, ממקומות העבודה ועד הקטע החברתי.
כן, צריך גם להזכיר בהזדמנות הזאת שההשפעה של הזום הייתה כל כך גדולה, עד כדי כך שפייסבוק ווואטסאפ, שזה אותו דבר למעשה, העתיקו פיצ'רים מתוך הזום, וגם גוגל שדרגה ופתחה ללא תשלום את גוגל מיטינג. כשאנחנו מדברים על נפח, כן?
זה נכון, אני רק רוצה להוסיף שלא רק שהם העתיקו, אלא בשלב מסוים וואטסאפ, שהשיחה הקבוצתית יכלה להכיל 4 אנשים, הגדילה את מספר האנשים ששוחח, על מנת באמת לנסות לצמצם פערים עם זה.
נכון מאוד. אבל כשאנחנו מדברים על נפח של שיח, האם כל מה שאנחנו רואים הוא אותנטי בעצם בפייסבוק?
אני לא יודעת מה זה מבחינתך אותנטי בפייסבוק, אבל נפח שיח בא לידי ביטוי בכמות המשתמשים. כמות המשתמשים, לפי הדיווחים של החברות, גדלה מאוד. צריך לעשות הפרדה. כמות המשתמשים גדלה, בד בבד, כמות המפרסמים קטנה.
זהו.
אני מלעשות הרשתות.
אני רציתי לדייק את השאלה הזאת באמת קצת יותר, כאילו, הרי יש חברות ויש אנשים. מה קרה לחברות בפייסבוק?
אז אני אדייק את זה עוד יותר. יש אנשים, יש חברות ויש פוליטיקאים. אז החברות עצמן הורידו את המינון של הפרסומות. זאת אומרת, כל הדברים הממומנים שאנחנו רואים שמופיע לנו בפייד, כי דיברנו על יאי סשל, ופתאום יש לנו מודעה מקודמת על יאי סשל, אז את זה ראינו פחות, וזה גם פגע, בחודש מרץ זה פגע בהכנסות של פייסבוק,
כן.
הייתה שם ירידה של 27% בהכנסות, שזה המון, וגם זה בא לידי ביטוי בכל מיני היבטים אצלהם בחברה. לעומת זאת, הפוליטיקאים, סליחה, אנחנו עדיין עם החברות, אז החברות באמת צמצמו את הפרסומות, אבל למשל השתמשו בזום בהיקף שלא ידענו כמו כבר עד עכשיו. ואם אני יכולה, אני כבר אעבור ישר לפוליטיקאים, שגם כן, הפייסבוק הפך להיות כלי להעביר גם מסרים, גם בצורה פרדוקסלית, לפעמים גם גרם להיסטריה בעקבות כל מיני מסרים שהובנו ולא הובנו,
יש לך דוגמה? יש לך דוגמה למקרה כזה שגרם להיסטריה?
דוגמה, אני יכולה לדבר על כלי תקשורת שדיווחו על עניין הביצים והנייר טואלט שעזל מהמדפים.
היעדר הביצים.
היעדר הביצים וגם היעדר הנייר טואלט שזו הייתה התוצאה. שבעצם כל הסרטונים שהעלו לסטורי, לפייסבוק, לכל כלי, לכל רשת חברתית שאתה רק רוצה, של אנשים שאו רבים על הנייר טואלט, או שוברים ביצים אחד על השני, רק העצים את ההיסטריה סביב הדבר הזה, זה באמת השפיע. זה דבר מדהים.
כן, נבואה שהגשימה את עצמה בסופו של דבר.
ממש ככה, ממש ככה. עכשיו, אם נדבר על הפוליטיקאים במקרה הזה, אז אני חייבת לציין שאנחנו כבר התוודענו לכל הלייב והצ'אטים והפוסטים כמובן של הפוליטיקאים. הם כמובן גם המשיכו לעשות את זה בקידום, כי חשוב היה להם להעביר את המסרים, זה לא פרסומת של משהו מתקלה, זה החיים עצמם.
כן.
אז מבחינת הפוליטיקאים הם המשיכו לפרסם את המודעות שלהם בתשלום. מה שיפה לראות זה דווקא את ההשתלבות של הזום, בהקשר של פוליטיקאים, ומי שמנפה את זה יפה, זה דווקא חברת כנסת די חדשה, ושרה בהווה, מירב כהן, שבתוקף העבודה שלה, והעזרה שלה, והעבודה שלה מול בתי האבות, ועזרה לקשישים, וכו' וכו' וכו', היא קיימה המון שיחות זום, בלייב,
כן.
עם אנשי מקצוע. כך שבעצם, זה היה ממש יפה לראות, איך הלכה למעשה הגולשים יכלו בעצם לצפות בשיחת עבודה. וזה דבר שאני מאמינה יקרה הרבה עכשיו אצל פוליטיקאים. כן. זה דבר חדש, זו ההשפעה של הקורונה.
צריך עוד...
בזום, בלייב.
צריך גם להזכיר בהקשר הזה, אפרופו פוליטיקה, שגם מרב מיכאלי, שהייתה מצויה בכל מיני מאבקים פוליטיים שממש לא ניכנס אליהם כרגע, השתמשה בזום ככלי למנף ולהיאבק במקום שבו היא לא יכלה לכנס אנשים וכולי.
אין ספק, אני בטוחה שהשימוש שיעשה החל מעכשיו בזום על ידי פוליטיקאים, מי שידע למנף את זה ולמנף את זה טוב ירוויח. זה בעצם כמו הפריצה של הפייסבוק. הפוליטיקאים שידעו למנף את הפייסבוק ואת הרשתות החברתיות בכלל, בצורה שקידמה את התודעה שלהם בקרב הציבור, אותו דבר זה לגבי הזום, מי שידע לנצל ולדעת איך להשתמש בכלי הזה, זו ברכה.
אני פתאום נזכר בסיפור, לא יודע אם את מכירה אותו, נדמה לי שזה קרה בנורווגיה, אני לא בטוח, אני לא יכול להיות שאני טועה, שהיו אמורים לחנוך איזשהו שביל או גשר או משהו כזה, דחו, 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 לא הצליח, ואז השר שאחראי על ענייני גזירת סרטים, שם כמה בלונים במשרד, הביא סרט, גזר אותו, צילמו את זה בזום, וככה הם חנכו את הגשר או את השביל.
בבקשה,
למשל,
דוגמה
מצוינת. כשאני מנסה לחשוב על פוליטיקה או על השפעות של רשתות חברתיות, לי באופן אישי זכורים שני אירועים מאוד מרכזיים בתקופה הזו, שהוכיחו אולי שהשיח ברשתות החברתיות ככה הוא מאוד מאוד חזק. אחד זה ההשתתפות של בנו של ראש הממשלה בסדר המדובר, שצולם בערוץ 12, וגם ההשתתפות וגם הידיעה בעצם, שנשיא המדינה אירח במעון שלו את בני משפחתו בסדר, בעוד כולנו נאלצנו להישאר לבד. אני זוכר אז ממש עיסוק חברתי, עיסוק ברשתות חברתיות ככה מאוד מסיבי בנושא.
בהחלט, זה לא רק שהיה עיסוק, בעצם אם לא הרשתות החברתיות, הנשיא לא היה בעצם מתנצל על כך שפעל כפי שהוא פעל. לא ניכנס לשם מתנצל ולא התנצל, אבל בגדול כן ניתנו גם הברות לגבי אירועים אחרים שהתגלו, והעיסוק שלהם היה ברשתות החברתיות, וכמו כל פעילות, כמו ערבי וערבי, כאילו כל דבר שקשור ברשתות החברתיות, יש לו השפעה.
נכון.
ובהחלט זה בא לידי ביטוי במה שציינת, ואם אנחנו נלך לצד החיובי, אז אם ניקח את המרפסות המזמרות שהתחילו באיטליה, וההשפעה על המורל, הלאומי בכל מדינה, שהדבר הזה עשה, היה פשוט נהדר.
נכון, תופעה שהתחילה למעשר מסרטון ברשתות החברתיות. זה פשוט התחיל ככה.
כן. ולראות איך אנשים אימצו את המרפסות המזמרות שהתחילו באיטליה, וגם כאן אנשים יצאו לרחובות, למרפסות, מחאו כפיים לצוותים הרפואיים, גם בידרו אחד את השני, אומנים התחילו להופיע על מרפסות.
סיימן הופיע במרפסות.
היו מספר אומנים כאלה, גם סטנדאפיסטים, שבאו לבדר את הדיירים מהמרפסת למטה, וזה היה פשוט תענוג. זאת אומרת, זו השפעה שהפכה להיות ויראלית, לא רק מעיר לעיר, אלא ממדינה למדינה, וזה היה נהדר לצפות את זה.
מזכיר שהוא מאוד חשוב לדעתי, זה העניין הזה של השימוש של משרד הבריאות בטלגרם. בעצם הרי היו לנו מסיבות עיתונאים, וההוראות וההנחיות יצאו בטלגרם, נון בית, לפעמים לפני ישיבת הממשלה, אבל עדיין היה פה שימוש ברשתות חברתיות לצורך העברת מסרים.
הטלגרם היה דבר מדהים, עדיין, ואני יכולה להעיד על עצמי שאני בהחלט נעזרתי בטלגרם של משרד הבריאות, והתעדכנתי בו, ולא רק משרד הבריאות, כל העיתונאים שפתחו את ערוץ הטלגרם, עדכנים שם עוד לפני שהם מצייצים או מעלים פוסט כזה או אחר, או לפני בכלל שזה מגיע למהדורת החדשות, גם זה המקום לציין את האפליקציה של N12. אנשים נעזרו בה מאוד במהלך הקורונה, ודווקא מעניין, אני לא יודעת מה להגיד לך בדיוק, אבל מעניין לראות מה כמות המשתרפים עליהם. כי גם בעקבות הפרסומת שלהם, ובכלל, בגלל שאנשים היו צמאים למידע, אני מאמינה שהייתה גבוהה.
אנחנו נמצאים בתקופה שהיא בעצם סוג של פוסט קורונה, או לפחות פוסט גל ראשון. מה מכל הדברים שציינו יישאר איתנו, ומה יישכח ולא יישאר?
אני חושבת שמה שישאר מבחינת הרשתות החברתיות, כמו שאמרתי קודם, זה הזום. Mm-hmm. זאת אומרת, אני מאמינה שלאט לאט אנשים שוב ינטשו את הם כבר בעצם נטשים שוב את פייסבוק, הצעירים יישארו בטיק טוק, שכמובן גם גדל בתקופת הקורונה,
נכון.
האינסטגרם וכולי, ואני חושבת, כמו שאמרתי בתחילת השיחה, הזום זה בעצם הרשת החברתית החדשה שתשפיע על כולנו בכל התחומים, ואני חושבת שזה אפילו מבורך, כי היא לא רק בעיתות משבר, אבל היא נמצאת גם בעיתות משבר והיא עזרה לכולם.
כן. לסיום, אני רוצה לדבר על עוד משהו שככה מאוד יפיין את התקופה הזאת, כי זה באמת היה מפגש מאוד מעניין של פוליטיקה ומחלות, וזה מאבקים חברתיים. היו פה כמה וכמה מאבקים חברתיים שבעצם נוהלו ברשתות החברתיות, למעשה.
כן, כמו כל המאבקים שאנחנו מכירים שהתחילו ברשתות החברתיות.
רק שהפעם היכולת לצאת לרחוב קצת הייתה הרבה יותר מוגבלת.
ולכן היה את עניין, אני לא רוצה להיכנס פה לענייני פוליטיקה, אבל את יודעת, הרשתות החברתיות היו בעצם סוג של מחאה, אנשים שינו תמונות פרופיל,
נכון.
אנשים שינו אלו פוסטים, אנשים קיימו עצרות דרך זום, שוב פעם מפגשים של 50 איש, שכל אחד הביאה את דעתו.
היו הפגנות וירטואליות גם.
כן, הפגנות וירטואליות שקוימו בלייב דרך הזום. אז כן, כמובן שבגלל שאנשים לא יכלו לצאת החוצה, אז השתמשו בכל האמצעים שעמדו לרשותם ברשתות החברתיות, ועדיין אני מאמינה שהזום זה הדבר החדש שיתווה מדיניות גם פוליטית, גם בפוליטיקה, גם חברתית, מפגשים של עד 50 איש, קשה מאוד לכנס לפעילים, לכנס מפגש כזה, והזום הוא בהחלט כלי שיכול לעזור להרים, גם בימים שאחרי הקורונה, הפגנות בחוץ.
כן, ובבניין זום ננוחם, חגית קליימן, מנהלת ויועצת אסטרטגית לרשתות חברתיות, תודה רבה. אני מזמין את אני מזמין את המאזינים שלנו לעקוב אחרייך באינסטגרם, בטוויטר, בפייסבוק, כל רשת חברתית שקיימת, חגית שם ויש לה הרבה מה להגיד. וזהו, להתראות, בעיקר הבריאות, זה החלק הכי חשוב בסך
הכל. העיקר הבריאות ותודה רבה לך, רון. ניפגש בטוויטר.
ניפגש בטוויטר. התוכנית הראשונה שלנו של קורונה אקזיט מסתיימת, הפעם עסקנו ברשתות חברתיות. אנחנו מזמינים אתכם להזין לפרקים אחרים של אנשים ומחשבים, ולהמשיך להזין לפרקים הבאים שלנו, וגם להגיב, להעיר, לא יודע, לשלוח לנו אימוג'ים במייל ronk@pc.co.il, ronk@pc.co.il. תודה רבה רבה לעורך הראשי שלנו, יהודה קונפורטס, העורך הראשי של אנשים ומחשבים, ותודה רבה לפליה נמר, יזם ומנהיג קבוצת אנשים ומחשבים. תהיו בריאים, זה הכי חשוב. להתראות. קורונה אקזיט, על השפעת הקורונה על עולם הדיגיטל. מגיש רון קסלר. עורך ראשי, יהודה קונפורטס.